אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס, ליכוד. שלום.
שלום דוד, בוקר טוב.
לשלומך.
ברוך השם, בסדר גמור, זה שבוע קשה. בין יום השואה ליום הזיכרון לחללי צהל, זה שבוע שבין שואה גדולה לתקומה ענקית. הרבה רגשות צפים, אישיים, גם משפחתיים וגם לאומיים.
הגעת לכאן עם מאבטח.
לצערי. אז זו לא החלטה שלי, זו החלטה של גורמי הביטחון. אתה מראיין אותי לתוכנית הזאת מאז 2009. הייתי שר, הייתי סגן שר, הייתי חבר כנסת, גם באופוזיציה. מעולם לא הגעתי לכאן עם מאבטח, אפילו לא פעם אחת. ואילו עכשיו, אתה רואה את הדברים? אגב, האיום הוא לא פחאי ערבי, הוא כנראה איום מסוג אחר, פנים ישראלי, ועל כך אני עצוב מאוד מאוד מאוד. אלה ימים מאוד קשים לחברה הישראלית, והאלימות היא ענקית, היא משתוללת. ראית בוודאי, נחשפת לסרטון שבו אני מותקף בחוף הים סמוך, בדיוק, לא רחוק
מכאן. זו בדיוק השאלה הבאה שלי. הדבר ש... לא יודע איך לקרוא לו, דבר, כן, דבר. מנהל קרן השקעות פרימה, הדבר הזה, כמעט הרביץ לך.
נכון. אני גם...
מה זה?
נכון, זה מה שהיה בדיוק, זה לא מתועד בעשייה.
דני צבר קוראים לו.
אני לא יודע, הוא הציג את עצמו כך, ולכן כך גם אני הבנתי שזהו האיש.
קרא לך גנב, שקרן, חנה, ועוד כל מיני דברים.
הרבה דברים, מעורר סלידה.
חד אפס, לך מפה.
מעורר סלידה, והדבר האחרון שהזכרת היה המבחיל ביותר.
לך מפה.
חוף הים הוא לא שלו, מדינת ישראל איננה שלו, אין לו שום רכוש פה, אין לו שום, בוא נאמר כך, הוא לא האדם או בא מן המחנה אשר יש לו זכויות יתר על מדינת ישראל ועל הארץ הזאת שאליה הגיעו הוריו של אבי בשנות ה-30 של המאה הקודמת, במקרה לעיר הזאת, תל אביב, שבא בין תל אביב להרצליה, התרחשה התקרית הזאת. זה מעורר שעת נפש, סלידה, אבל מה שמדאיג הוא שמן האופוזיציה היו אפס גינויים. אפס גינויים, ואני מוסיף לזה את אפס הגינויים על המתקפה הפראית על חבר הכנסת ביסמוט ביום השואה.
בבית הכנסת.
בבית הכנסת היכל יהודה של יוצאי יוון.
אבל אני יכול לומר לך שהוא באצילות נפש.
בכל שנה.
באצילות נפש הוא אמר, אחים אנחנו. אנחנו נמצאים היום ביום קדוש.
גם אני החלתי...
גם תורללת הזאת שצרכה עליו, פשוט... אתה יודע מה, זה פשוט מגעיל ברמות.
גם אני החלתי לצבר, איך שקוראים לו, פסח שמח, הוא אמר לא, לא פסח שמח. הזכיר לי מאוד את אותה נערה צעירה בפינת הרחובות רוטשילד והרצל בתל אביב, שאומרת לשתי נשים מבוגרות, אנחנו כולנו אחים, והן אומרות לה, לא, 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 אנחנו לא אחים שלכם. יש פה שפל מדרגה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם לפני שאני ממשיך, אני לוקח על עצמי, יחד עם חבריי, את השגיאות שאנחנו עשינו בשלושת החודשים האחרונים. יש לנו אחריות כרשות מבצעת.
איזה שגיאות עשיתם?
אבל, רגע, זה לא סוף המשפט, אבל האלימות שמשתוללת ברחובות, חסימה שבועית של נתיבי איילון, הבערת המדורות שמה, האבוקות, החסימה הזאת זה בלתי נסבל, הכללות שסופגים שרי ממשלה, מות של דגל לראשו של שר החקלאות דיכטר, אלה דברים שלא נראו מעולם, זה דברים איומים, זה, 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 זה אלימות שמשתוללת ו... אגב, סליחה, רק אני מתקן את עצמי.
יש לי המון שאלות לשאול אותך.
בני גנץ כן גינה. סליחה, אני מתקן את עצמי, את האלימות נגד חבר הכנסת ביסמוט בחל יהודה, מי לא גינה? ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שבאותו זמן או באותם ימים עשה למסע, במסע לארצות הברית, וגם שם השמיץ את הממשלה.
אמרת, עשינו טעויות. על איזה טעויות אתה מכה על חטא?
לא הסברנו לציבור מהי הרפורמה המשפטית. כאשר אתה בא ומקיים תנועת...
אתה יודע, זה קצת מרגיז שאתה אומר את זה. אני אגיד לך למה.
למה?
אתם מסרבים להגיע לאמצעי התקשורת. אתם מסרבים להגיע לאמצעי התקשורת. איך תסבירו כשאתם לא הולכים להגיד מה אתם הולכים לעשות, לטוב ולרע?
אז אני אומר לך.
אמרה לי ידידה, בערוץ 12 דווקא, שלא נחשבת לאועדת גדולה שלכם, שלכם בימין.
אני מאוד מופתע.
אני לא מופתע,
בציניות,
אני יודע.
כמובן, כן.
הם לא באים.
אני לא יודע מי זאת, אבל אני לא מופתע.
אני אגיד לך אחר כך מי זאת. אומרת לי, הם לא מגיעים, הזמנו אותם, הם מסרבים להגיע לאמצעי התקשורת. אז מה קורה? הם נותנים פתחון פה, כך היא אומרת. רק לאנשים שמוכנים להגיע, ואם אתם לא מוכנים להגיע, אתם אוכלים את הדגים הבאושים.
אז אני אומר לך, קודם כל אני כאן, והשבוע הייתי בערוצים נוספים בטלוויזיה,
בסדר, אז אתה מגיע אליי, וכולם באים אליי, אבל עזוב, אתם לא מגיעים לטלוויזיה.
לא, יש גם תחנות טלוויזיה, בוא, יש גם תחנות טלוויזיה.
ערוץ 14,
אני רוצה לומר לך משהו על התקשורת הישראלית.
שהוא ערוץ חשוב, אבל עדיין נשאי...
אני לא אענה לך בפרוטרות על אותה התחת האשמה של אותה אישה אלמונית מחדשות 12. אני כן אומר לך שיש התגייסות שלא הייתה כדוגמתה של כלי התקשורת לטובת צד אחד, וזה הצד של
אבל איך אפשר, תקשיב, אתה מומחה לתקשורת.
נכון.
עשית את זה, היית דוברו, עוזרו, אדם הכי מקורב לראש הממשלה, הנחית אותו מה לעשות, יש לנו, אנחנו מכירים אחד את השני לא מהיום.
היינו פה באולפן הזה ביחד.
היינו באולפן הזה ביחד, ושוב אני אומר לך, איך אתם תגידו את עמדתכם, איך אתם תביעו את מה שאתם רוצים להביע, איך אתם תסבירו את הרפורמה הזאת, אם אתם לא מופיעים באמצעי התקשורת, ואתם מסרבים להגיע לאמצעי התקשורת.
אז בוא נאמר, אז כפי שאמרתי, קודם כל אני בין המופיעים, גם בטלוויזיה,
בסדר,
גם ברדיו,
זה לא מופנה אליך
וגם
ישירות,
במקומות אחרים.
ולא אליך אישית כמובן,
אז אני
אבל...
אשיב לך, יש לעתים, וזה לא לעתים, זאת התגייסות שלא הייתה כדוגמתה. גם ערוץ תקשורת, וגם עיתונאי, אינני יודע על מי אתה דיברת, אבל ניקח, נצא מנקודת הנחה, שאדם מוזמן לתוכנית כלשהי, והוא יודע שלא יהיה שם אינטרוויו, יהיה שם התחת האשמות, העמדה למשפט שדה, על ידי המראיין או המראיינת, ולזה תצרף פאנל עוין, שלא מאפשר לך לבוא, אבל הם רוצים לסמן וי, ההפקה רוצה לסמן וי, הנה הזמנו מישהו מן הקואליציה,
הבנתי.
הם לא מעוניינים לשמוע עמדות, הם מעוניינים לשמוע רק את עצמם ואת הציוצים שלהם.
טוב, בחדרי המסע ומתן, נערכות ישיבות, אני שומע שהעבודה אומרת, זה הולך לשום מקום, אני פורשת.
גם העבודה הולכת לשום מקום. לאור כל הסקרים האחרונים, היא גם סיימה את דרכה הפוליטית.
כן,
גם מפלגת
הסקרים...
העבודה הולכת גם לשום מקום.
אוקיי. דודי אמסלם אומר, מה שקרה בישראל בשלושת החודשים האחרונים, זה ניסיון הפיכה שהתחיל בזמנו של השופט אהרון ברק. אני מוסיף ואומר, אתם עושים את זה בחשאי וטוב שכך. אבל האם אתה יכול לספר לנו על איזושהי התקדמות במסע ומתן?
תראה, אני אומר לך, אני לא בתוך המסע ומתן, כידוע לך, יש לנו נציגות מצוינת, שר דרמר ועוד שלושה חברי כנסת כמדומני, והם יודעים מה שהם עושים. הרוח של ראש הממשלה היא, ואני אומר אותה כאן בצורה הכי מוסמכת, ואני מגבה אותה, היא לאפשר ולמצות את ההידברות ולהגיע לקונצנזוס רחב ככל האפשר, כדי לסכם את הסעיפים המרכזיים ברפורמה המשפטית. אנחנו רוצים הסכמה רחבה על הרפורמה המשפטית, ושגם מן הצד השני יבואו ויאמרו, על אף העמדה האופוזיציונית, נכון, יש לתקן את הוועדה לבחירת שופטים, נכון, יש להפריד את הייעוץ המשפטי מהתביעה הכללית, זה דבר שקיים בארצות הברית, נכון, ישנם דברים שצריכים לתקן במערכת המשפט הישראלית, וכדומה וכדומה, ואנחנו יכולים להגיע, למה אני אומר לך את זה כאן? אני אומר לך את זה כי אני מקדיש בחודשיים האחרונים, הרי הלוס שלי חשוף, אפשר לראות, שעות ארוכות לשיחות עם מתנגדי הרפורמה, לא מן הסוג הזה שאתה הזכרת בהתחלה של המתקפה האלימה והפראית בים, אלא אנשים שרוצים לומר את עמדתם, וגם אנשים דוד שמתחילים מגבוה גבוה ואומרים המילים האיומות ואומרים דברים קשים מאוד מתיחים בפניי, ככל שמתקדמת השיחה אתה מגיע איתם להבנות שהמהפכה נדרשת, והמילים המגונות פשיזם ודיקטטורה וכל המילים שמתלוות לשיח הציבורי הזה שהוא בשפל המדרגה נעלמות, ומגיעים להסכמה שיש צורך ברפורמה. עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה בהסכמה, אם לא בוועדת החוקה של הכנסת, כפי שזה נראה שם קשה יותר, אבל בוודאי בבית הנשיא.
טוב, בוא נמשיך. אופיר, אני רוצה להשמיע לך קטע מתוך הרעיון אצל עודד בן עמי בחדשות 12. הדובר הוא רועי נוימן, דובר המחאה.
אגב, אתה בעצמך מסתכר מהפעילות שלך במחאה?
אני עובד בדוברות של המחאה, וכחלק מזה, מסתכר זה לא בדיוק ההגדרה הנכונה, כי להרוויח כלכלית מהאירוח הזה, אני לא...
יש מי שמשלם לך עבור העבודה.
יש את המטה על העבודה המקצועית שלי, משלמים בהחלט.
בתור דובר המחאה?
בתור דובר, על העבודה המקצועית שלי, בתור...
מי הוא הגורם שמשלם,
אתה יודע? יש את מטה המחאה, אני עובד בדגלים השחורים כבר 3+ שנים, מאז שיצאנו לדרך.
3+3 שנים.
אתה יודע מה אומרים בבתי המשפט בארצות הברית?
No.
I rest my case.
כן.
אני... דבר כזה, כשמשמיעים בבית משפט ראיה כלשהי, אנחנו לא עומדים למשפט פה.
תראה, 3+ זה 4 שנים לפחות. 4 שנים זה 3 ממשלות, תקן אותי אם אני טועה. זאת אומרת, כן. הוא התחיל את מחאת הדגלים בתקופה של נתניהו, המשיך איתה אצל בנט, והמשיך אותה אצל לפיד, ועכשיו חזר עוד פעם.
תראה, אני חושב שהדברים מאוד ברורים.
אני באמת לא מצליח להבין. הבן אדם הזה שהוא הפנים של המחאה. הוא הפנים של המחאה. והוא מקבל שכר. זכותו. אין לי שום טענות לזה שהוא מקבל שכר. אבל אני לא מצליח להבין. הוא עובד 4 שנים, אבל 3 חודשים אתם מדברים על... הם קוראים לזה מהפכה, אתם קוראים לזה רפורמה, הכל בסדר. אבל הוא 4 שנים עובד בזה. אז מה הקשר ל... כל הצעת החוק שאתם מביאים?
אני אומר לך שהשלבים הראשונים, אולי ה2-3 הפגנות הראשונות, אולי באמת עסקו ברפורמה. אבל כפי שאתה שם לב, בוודאי בתוך כדי ההידברות, בחודש האחרון, והיא מתקיימת, היא לא הפסיקה. עדיין מתקיימות הפגנות. שלשום התקיימה הפגנה מול ביתי. בערב חג הפסח, בערב חג שני, בשעה 17:00, עם הזמבורות, תביאו גם, הם אומרים, תביאו זמבורות, ותעשו רעש, התקיימה ערב חג פסח. עכשיו, מילא אני איש ציבור, אני צריך לספוג את זה, אבל איפה הסולידריות של השכנים המפגינים לשכנים שלא מפגינים, שהם הרוב המוחץ? מדוע? אני אומר לך, ההפגנות אינן על הרפורמה, אלא על עצם קיומה של הממשלה הזאת. זה ברור, אגב, אומרים לי חברים שלי, שהם גדלו איתי בתיכון, ביסודי, שחלקם הולכים להפגנות, הם אומרים לי זה בכלל, אנחנו, הרפורמה היא רק חלק קטן מהדבר, אנחנו מפגינים על איתמר בן גביר, כי הוא השר לביטחון הפנים, הם אומרים את זה, זה אני מצטט אותם, כן? אנחנו מפגינים נגד מדינת הלכה, כשאין שום רצון, אני אומר את זה כאן, עכשיו read my lips, אני, אופיר אקוניס, חבר הליכוד מ-1992, המפלגה הלאומית ליברלית, ישראל לא תהיה מדינת הלכה. ישראל
נמשיך.
לא תהיה מדינת הלכה,
נמשיך.
והם מציעים את זה, והם לא מפגינים על הרפורמה המשפטית.
יש לי
המשפטית.
כל כך במה לשאול אותך, בוא נמשיך.
בבקשה.
הפגנה באוניברסיטת תל אביב. מבחינתי זה היה מזעזע. מרצה עומד ומגדף סטודנטים, והוא אומר להם, אלה הסטודנטים בעצם שהם בעד הרפורמה. ואני רוצה לשמוע לך מה הוא אומר.
באמת הפגנה שאורגנה לדיינו בתנועת אם תרצו, וגם סטודנטים באופן כללי שתומכים ברפורמה בעד תיקונים במערכת המשפט, מול כמובן מפגינים שהפגינו נגד, וכמובן שכבר בהזדמנות הזאת אני חייב לומר שאין לנו שום בעיה שהפגינו משני הצדדים. אני חושב שזה היה מפגן באמת
לגיטימי
ויפה מאוד.
אז אבל מה הוא אמר לכם?
מה שקרה זה שבאמצע ההפגנה הגיע פשוט מרצה, אותו מרצה שהראינו עכשיו בתמונה, והוא פשוט עובר אחד אחד עם הטלפון, מצווה עלינו ממש, תראו לי את הפרצוף שלכם, אני עושה עכשיו רשימה שחורה כדי שאני אוכל לדעת את מי לא להכניס להרצאות ומי לא יקבל מלגה באוניברסיטה. ממש מהלך אימים, בשלב הזה חלק מהסטודנטים אצלנו במחאה שלנו נבלו, קצת הולכים אחורה, כמובן שאני שולף טלפון ביחד עם עוד כמה סטודנטיות אמיצות, והולכים אחריו ומבקשים ממנו, שאם הוא באמת כל כך אמיץ ומאיים, שיגיד את זה גם עוד פעם.
טוב,
טוב, זאת העדות, אלה לא דברי המרצה.
לא, אני מסביר. מי ששמעת זה הסטודנט שי רוזנגרטן, ברעיון ב-13, אצל איילה חסון, שומעים גם את המרצה שאומר מה שאומר, והוא אומר להם, אתם פשיסטים מזוינים, ועוד כמה הערות שאני לא רוצה לחזור עליהם, והוא קורא להם פשיסטים, ואני אומר שהוא בעצמו פשיסט. איך יכול להיות שמרצה באוניברסיטה, ראש חוג אני חושב שהוא, אומר לאנשים, אני לא אתן לכם להשתתף בהרצאות שלי.
במה שונה המתקפה הזאת של המרצה על הסטודנטים מהמתקפה בחוף הים עליי, או מתקפות אחרות שאפילו לא פורסמו? אנחנו, ואלה האנשים שמדברים על פגיעה בחופש האקדמי. אלה האנשים שבאים לי, כולל אנשים שבאו אליי מדענים והזהירו מהחקיקה שתפגע בחופש האקדמי. הרי השיטות הנלוזות האלה, האיומים וההפחדות של מרצים קיצוניים לא בפעם הראשונה, הם מרשים לעצמם הכל, אבל הם לא הבעיה. כאשר ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, אומר ברחוב קפלן לפני חודשיים וחצי, אומר צריך לעבור ממילים למעשים, ולא מגונה בכלי התקשורת. אתה הזכרת את אותה אישה בחדשות 12 שאמרה לך הם לא באים להתראיין, הם מביאים אותו, הוא חוזר על דבריו, אף אחד מהמראיינים לא מאתגר אותו, לא מאתגר אותו, לא אומר לו שזאת קריאה למרד ולאלימות והכל בסדר.
טוב, אני אתגר אותך.
בבקשה.
עכשיו אני אתגר אותך. ומשאמרנו את כל הדברים האלה, אני רוצה להפנות את תשומת לבך למה שאומר בנק ישראל. לא מישהו מרחוב, בנק ישראל בכבודו בעצמו, הוא מוציא אזהרה חריגה ואומר ככה, הרפורמה המשפטית עלולה לגרום למשק נזק בגובה של עשרות מיליארדי שקלים. הערכה משקפת נזק לתוצר השנתי שעלול לעלות מעליית פרמיית הסיכון של ישראל אם ירד דירוג האשראי. את הדברים האלה אומר לא פחות מבנק ישראל. אנחנו שומעים את מה שאומר מודיס. אגב, בנושא...
לא, העליתי על דעתי שלא תשאל על זה.
ברור, ברור ששאל.
זה בסדר גם.
אבל אני...
וטוב שכך.
אני רוצה להשמיע לך מה שאומרת כתבת של ערוץ 11 בטלוויזיה. היא אומרת, המחאה היא על הורדת דירוג האשראי של ישראל. איזה מין כתבת זאת? היא לא מבינה מהחיים שלה. מה היא אומרת? הורדת דירוג האשראי? לא הורידו את דירוג האשראי של ישראל.
טוב, היא לא היחידה, אני מזכיר לכם
שביום... לא, זה בדיוק מה שאני אומר, בחלק מאמצעי התקשורת, כתבים הודיעו בשמחה על ירידת דירוג האשראי. אז קודם כל בואו ונבהיר, לא מדובר על הורדת דירוג האשראי, מדובר על תחזית. אגב, התחזית הזאת הייתה כבר לפני שנתיים, אולי אתה לא יודע, אבל התחזית הזאת הייתה כבר לפני שנתיים, עכשיו זה חמור מאוד שהיא מובאת. אבל מדובר על תחזית.
אנחנו דיברנו בתחילת השיחה על תפקודה של התקשורת הישראלית במה שקרוי מחאה נגד הרפורמה. ואני אומר לך שלעיתונות בישראל, לא לכולה, נא לא להוציא את דבריי מהקשרם, לא לכולה, אבל לחלקה הגדול יש חלק ענק בהצסת הציבור ובשפל שאליו הגיע השיח הציבורי בישראל. כי אם באולפנים ריפורטרים משדרים שקרים, ואני אתייחס לי אצלי באינסטגרם ובפייסבוק, אולי ראיתם וגם כתבתי שם את המשפט הבא, גם האמת היא לפעמים אופציה, וכאן היא אפילו לא אופציה, כי הכתבת הזאת, לא יודע מי זאת, ואחרים גם בחדשות אחרות, ברשתות אחרות, אמרו, דיברו על הורדת דירוג האשראי, לא היה ולא נברא, ואפילו משל לא היה.
טוב.
הייתה הורדת התחזית,
אבל אמרתי שאני...
הזהרה להורדת התחזית,
אמרתי
כפי שאמרת, אגב צריך לשים לב לזה, אני לא כופר בזה דוד, צריך לשים לב לזה.
אז הבטחתי שאני גם אדגר אותך בשאלות, אז אני חוזר ושואל, גם בנק ישראל אומר תחזית דירוג האשראי מסוכנת מאוד. בנק ישראל אומר, זה יעלה את החוב, זה יעלה את הריבית על החוב. אנחנו מבינים מה הפירוש. הפירוש הוא שיהיה צמצום בתקציבים של המשרדים הממשלתיים, ומכך פגיעה בציבור. ואני שוב חוזר, דברים שאתם אומרים, לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה. אבל אני רוצה לדעת, איך אתם מתגברים על הדברים האלה שאומר מודיס? ויותר מזה אני אשאל אותך, מה אתם חושבים לעשות כדי שהתחזית הזו לא תתגשם?
אז אני אומר לך את הדבר הבא. אני קודם כל חושב שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות בחודש הראשון לכנס הקיץ של הכנסת הוא להעביר תקציב ולהעביר את חוק ההסדרים ולעסוק בדבר הזה. מדוע? כדי שמודיס ואחרים יראו שיש תקציב ל-23-24, שהממשלה מושלת, שהכנסת אישרה את התקציב, שאנחנו מייצבים את המערכת לא רק הפוליטית על ידי אישור התקציב, אלא גם את הכלכלה הישראלית. ואתה ראית בוודאי דוד במדד האחרון שהיה פחות מן הציפיות, היו ציפיות לחצי אחוז, המדד היה 0.4, יש כבר ירידה במדד תשומות הבנייה והדיור, ואנחנו רוצים להמשיך ולהוריד.
אבל תדע מה זה יכול להעיד.
רגע, סליחה, רק רגע.
אתה יודע מה זה יכול להעיד.
הריבית מאוד גבוהה.
זה יכול להעיד על תחילתו של נתון.
רק רגע, אז חכה רק רגע, בואו, צריך לראות את הדברים כהווייתם. קודם כל את ההתפרצות האינפלציונית שהחלה בממשלה הקודמת, ואיש לא יסתור את הטענה הזאת שלי. ההתפרצות האינפלציונית החלה בממשלה הקודמת, שהעלתה מחירים על כל דבר, ועל ידי כך שהעלתה מיסים. הנה האמת, מספיק כבר עם הטשטושים האלה. כאן התחילה ההתפרצות הקואליציונית בממשלה הקודמת. אני אומר את זה ואני עומד מאחורי דבריי, והגרפים עומדים מאחורי דבריי. ההאטה בהייטק, שאני אחראי עליו כן, כשר החדשנות והמדע והטכנולוגיה, לא החלה בינואר עם כניסתנו לתפקיד. היא החלה הרבה לפני.
טוב,
ולכן
אני רוצה
אנחנו צריכים לייצב את הכלכלה על ידי שהתקציב יעבור עד ה-29 במאי.
טוב, הוועדה למינוי שופטים זה אחד הנושאים שעליהם רוב האנשים שלא כך גם מבינים את הרזולוציות האלה מפגינים. אתם, כך אומרים לכם, הולכים למנות שופטים שהשופטים האלה אולי ביום מן הימים ישפטו אתכם.
בוא, סלח
לי. רגע, אמרתי, אנשים אומרים, ואני אומר את זה בשם אומרם. ככה אנשים אומרים, הרי זה אותה הפגנה. אתם הולכים למנות שופטים. כרגע המצב הוא שהוועדה למינוי שופטים מונה כיום כ9 חברים. שר המשפטים ושר נוסף מהקואליציה, שני חברי הכנסת שתבחר הכנסת, שני חברי לשכת עורכי הדין, נשיא בית המשפט העליון, ועוד שני שופטים מבית המשפט העליון. בעצם, כל הזמן יש בסיס מובנה של הקואליציה, אין רוב לבחירת שופטים.
רגע, אני רוצה לעשות סדר בדברים, כי זאת התחת האשמה חמורה.
אתה תעשה לי את הסדר אחרי שאני אסיים את השאלה. אמרתי לך שאני אתגר אותך. אז אני מאתגר אותך. אז קודם כל אני אומר שכבסיס מובנה, לשופטים יש אפשרות לבחור את השופטים שהם רוצים. אני רוצה להשמיע לך קטע קצר מראיין בערוץ 11 אצל רוני קובן. נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, בכבודו ובעצמו, מודה שבתקופתו היה נפוטיזם בבית המשפט העליון. ומי יתקע לידינו שזה לא יימשך?
לאורך השנים, אתה ודאי מודע לזה, נשמעו נגדכם טענות על נפוטיזם. העובדה שאליקה התמחתה בבית המשפט העליון, גם שתי בנות שלכם, העובדה שילדים של שופטים אחרים, וגם נסכים שאליקה משפטנית מוכשרת, ושכל הילדים מוכשרים וראויים להתמחות בעליון, אתה לא חושב שהצדק לא רק צריך לעשות אלא גם להיראות?
הגישה אז הייתה הגישה לא נכונה, שאפשרה לילדים של שופטים להתמחות לא אצל האבא שלהם, אבל אצל שופטים אחרים. זה נפסק, ואני שמח שזה נפסק. אבל לשאלתך, כן, עדיף שזה לא יהיה כך, אני שמח שהיום זה לא כך.
כי אתה יודע, כל הורה רוצה את הכי טוב לילדים שלו, אבל כששופטים דואגים לילדים שלהם, המחיר של זה הוא שבית המשפט מאבד את הדבר הכי חשוב נכון, שיש לו, זה אמינות.
אני מסכים, לכן טוב ששינו את זה.
לא חשבת בזמנו שזה פגום?
משום מה לא.
כי זה היה הילדים שלך.
לא, גם זה וגם משום שזה היה מקובל.
אבל אתה מקבל את הביקורת.
אני מקבל את הביקורת.
טוב, שמעת את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל מאשימים אתכם שאתם עושים עכשיו הפוך. אתם תבחרו את השופטים, ואתם תהיו אלה שביום מן הימים, אם אתם חס וחלילה תגיעו לבית המשפט, השופטים שאתם בחרתם, הם אלו שישפטו אתכם.
קודם כל, אני כופר בהערכה הזאת שחס וחלילה נגיע לבתי המשפט. זה מין הנחת עבודה שכל פוליטיקאי הוא מושחת, וכל פוליטיקאי יגיע בסופו של דבר לדבר לבית משפט. אז אני כופר בדבר הזה. דבר שני, זה אחד הרעיונות המטלטלים בתולדות הטלוויזיה בישראל מאז הקמתה. מי שלא צפה בשידור הזה, מחמיץ את אחד. אני אומר, על זה אני הייתי נותן בקובן פוליצר לעיתונות. אגב, כל מה שדיברנו קודם, שאין עיתונות, זאת עיתונות. זו דוגמה ומופת. הוא מאתגר אותו בשאלות הנוקבות ביותר והקשות, אבל מה עם התשובות? הן מעידות על הניתוק, על ההתנסות, על חוסר החיבור לציבוריות הישראלית, ואיך הוא אמר, אוקיי, אז טעינו, אז היום לא היינו עושים אותו דבר. מה זה הדבר הזה? הרי כל אדם שיש לו גם שכל ישר, וגם רגש חזק, יכול לבוא ולומר לך כאן, אהרון ברק, האחראי על המהפכה, אתם רוצים לדבר על מהפכה? הוא אחראי על מהפכה. הוא עשה מהפכה, הוא לקח חוקים והשתמש בהם כדי להעצים את בית המשפט העליון ועל ידי כך לטשטש את עקרון הפרדת הרשויות. זה הדבר שקרה פה במהלך שנות כהונתו של אהרון ברק כנשיא בית המשפט העליון. ולכן אני אומר לכם כאן, הדברים הללו של רוני קובן, שהוא בעצם שואל את אהרון ברק, הם מטלטלים, הם דרמטיים, הם חשובים ביותר להבנת הצורך. שים לב דוד למה אמרתי, הדברים הללו חשובים להבנת הצורך ברפורמה יסודית במערכת המשפט הישראלית.
חבר כנסת אופיר פינס מבקש ממפלגת העבודה להעביר הצעת חוק. הצעת חוק שדומה מאוד להצעה שלכם. ואדם מאוד מכובד שלי יש הערכה מאוד מאוד גדולה אליו, כי אני גם הכרתי אותו באופן אישי. שר המשפטים, סגן ראש הממשלה בממשלת ישראל לשעבר, תשמע מה הוא אומר.
יש יועץ משפטי שנשאר מהשלטון הקודם, ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה. אתה, איך אתה עושה דבר כזה? האם הדמוקרטיה לא יקרה לך? אתה רוצה שפקידים יסלקו ממשלות? אתה רוצה שפקידים יפטרו ראשי ממשלה? הרי הייתי חושד שלא חשבת את זה עד הסוף, אבל הזהרתי אותך בפני המכשלה הזאת.
ואת זה אומר שר משפטים תומי לפיד.
נכון. זה נאמר נדמה לי בכנסת ה-16, כאשר לפיד היה... תומי לפיד היה שר המשפטים להצעת חוק של פינס, שהביא אותה כהצעת חוק פרטית נדמה לי. מה שקרה כאן זה דבר מאוד פשוט. הייעוץ המשפטי והתביעה הכללית חד הם. זה דבר שחייב להיות מופרד. ולכן אני אומר, אם רוצים רפורמה משפטית, ואני רוצה רפורמה משפטית, כמו שרוב הציבור בארץ רוצה רפורמה משפטית, דוד, זה חייב להיות אחת הרגליים העיקריות של הרפורמה המשפטית, חייבת להיות הפרדת הייעוץ המשפטי מהתביעה הכללית.
בערוץ 14 נעשה תחקיר. התחקיר הוא על המוקד להגנת הפרט. אתה מכיר את זה?
אני לא נחשפתי לתחקיר הזה.
טוב. ישראל נמצאת במלחמה עיקשת בטרור הערבי שפועל בעיקר ביהודה ושומרון, ומשם יוצא לשאר חלקי הארץ. אז אני רוצה לספר לך, ואני רוצה לדעת מה אתה הולך לעשות עם זה. ארגון שפועל לסיוע למחבלים ולבני המשפחה שלהם. שם הארגון המוקד להגנת הפרט. הארגון הוקם ב-1988 כדי לטפל בזכויות של הפלסטינים ביהודה ושומרון. התחום הוא סיוע למחבלים ובני המשפחות שלהם. הם עותרים נגד הריסות בתים, דואגים לביקורי משפחות מחבלים. בשביל אוקטובר נכנס מחבל בשם אשרף נאוואללה למפעל באזור התעשייה ורצח אנשים. היו עוד כמה וכמה כאלה. הם מקבלים את הסיוע בסך 40 מיליון שקל לשנה מהייחוד האירופי ומהקרן החדשה לישראל. הם מגישים מדי שנה 150 עתירות לבגץ בנושאים הקשורים למחבלים ובני משפחותיהם. ואני רוצה לשאול אותך, באיזה מדינה בעולם מרשים למדינות זרות להתערב ולממן עמותות התומכות במחבלים, ואיך דבר כזה קורה בארץ? כי בארצות הברית אנשים כאלה היו נכנסים לכלא להרבה מאוד שנים.
מעניין שאתה שואל אותי את השאלה הזאת, כי כאשר הייתי חבר
כי
כנסת...
כי אתה נמצא פה כרגע.
לא, אני חבר כנסת צעיר, טוב מאוד, זה טוב שאתה שואל אותה. הייתי חבר כנסת צעיר, הגשתי...
הבטחתם לחוקק חוק.
לא, ידידי, לא הבטחנו. אני הגשתי אותו.
נכון.
אני העברתי אותו בוועדת שרים לחקיקה, ואז הרר של שרי מפלגת העבודה הובא למליאת הממשלה ובעצם לא נידון מעולם, ולכן גורלנו אז נגזר. אמנם היה אישור של ועדת שרים לחקיקה לחוק שאוסר תרומות של מדינות וגופים זרים לעמותות פוליטיות בישראל, ולצערי אז כבר הפכתי להיות סגן שר ושר ולא יכולתי לחוקק עוד חוקים מן הסוג הזה, אבל בוודאי יכול היום חבר או חברת כנסת צעירה שיבואו אליך לרעיון לקחת את החוק הזה ככתבו וכלשונו, כבר אושר על ידי ועדת שרים לחקיקה, ולהניח אותו מחדש על שולחן הכנסת.
משבר חוק הגיוס. השבוע התפרסם על פיצוץ במגעים על חוק הגיוס, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתם מתכוונים להעביר את זה, כדי מצד אחד שתשאר לכם ממשלה, ומצד שני, שהציבור לא ירגיש פרייר.
תראה, קודם כל במסעים ומתנים, מילה פיצוץ, אני פחות אוהב אותה, אבל יש עליות ומורדות במסעים ומתנים. מה שקורה כעת זה הדבר הבא. אם אכן גיל הפטור ירד, אז מן הצד האחד, אגב, דבר שאני לא אוהב, אני חושב שכל אדם בגיל 18 צריך לעשות משהו לטובת המדינה, יהודי, חרדי, חילוני, ערבי, דרוזי, צ'רקסי, כל אדם צריך,
אבל נכון,
לצערנו המציאות החברתית היא שונה, ולכן המתווה שמציע משרד הביטחון, והוא גם הוא יחוקק, שבו החיילים האורפיים יסיימו אחרי שנתיים, ובעצם הם גם יצאו לחייהם האזרחיים בגיל 20, והחיילים הקרביים בשנה האחרונה לשירותם יתוגמלו באלפי שקלים לשנת השירות האחרונה, עוד יותר מן השכר השוטף שלהם, תגמול רציני. גילוי נאות, הבן שלי הוא עכשיו בשירות שנחשב כשירות לוחם בחיל הים אמנם, אז אני צריך להגיד גם את הגילוי הנאות הזה. הם יתוגמלו בשנה השלישית לשירותם, וזה דבר חשוב וטוב, כי ככה מתווה גם יעמוד במבחן בגץ, במבחן הסבירות של החוק, וגם יהיה הגון כלפי החיילים הקרביים בבת נפשנו.
שאתה יודע אבל שהדבר הזה, כפי שאתה מציג אותו, יעלה עוד 6 מיליארד שקל.
אנחנו צריכים לספוג את זה, וזה גם יאלץ לעשות אותנו קיצוצי פלט, כלומר קיצוצים רוחביים בממשלה, אך כוחותינו, דוד, הם ב-high priority. אין יותר חשובים מכוחותינו.
אם אתה אומר את זה ככה, למה גורמים בממשלה אומרים שאם הנושא הזה לא ירד מהעץ, זה סופה של הממשלה?
אני חושב שאנחנו מגיעים, אנחנו נגיע לפתרון מוסכם על ידי כל גורמי הקואליציה. אני מצטער על מי שלא הולך לצבא, אני חושב שצריך ללכת לצבא, או לעשות לפחות שירות לאומי, או כמו שליברמן בזמנו הציע, שירות לאומי גם לערבים, פתאום זה נעלם מסדר היום שלו, והוא עוסק רק בחרדים, אבל אם היה עושה בנפשו באמת אמת, הוא גם היה אומר שגם הם צריכים ללכת ולעשות משהו, שירות לאומי זה יכול להיות להתקבל בזקה, או באיחוד הצלה, או בבתי חולים, או בבתי אבות, כל אזרחי ישראל מגיל 18, זה אוטופיה. כיוון שהאוטופיה הזאת לא תתקיים, אני חושב שהמתווה שמציע משרד הביטחון כדי לאזן את חוק הגיוס הוא נכון.
בעוד חודש בדיוק, 29 למאי, חולף המועד האחרון להעברתו בכנסת של חוק התקציב. יעבור?
התקציב יעבור בקריאה השנייה והשלישית, הוא עבר בקריאה הראשונה, אנחנו מטפלים בו עכשיו בוועדות הכנסת, וכמובן נביא אותו עד ה-29 במאי לקריאה השנייה והשלישית. הממשלה תישאר לעוד 4 שנים, התקציב ייצב את המערכת הכלכלית, וגם חברות הדירוג תראינה שאנחנו רציניים בעשייה שלנו הכלכלית ולא רק הפוליטית.
על פי פרסומים זרים, ב-20 בפברואר ערכה ישראל תרגיל אווירי גדול שנועד לדמות תקיפה על תוכנית הגרעין האיראנית, כדי להראות את הנחישות של ירושלים לפעול כנגד טהרן. אנחנו ערב מלחמה?
אני ממש מנוע מלעסוק בעניינים מבצעיים. אנחנו רואים מה קורה בעולם. לצערי, העולם רואה את האיום האיראני בפחיתות מאשר מדינת ישראל. אגב, זה לא חדש. אני רק שואל בתמיהה, איפה כל אלה שתקפו את נתניהו על כך שנאבק בגרעין האיראני כל הקדנציות הקודמות, פתאום אומרים, אתם לא עוסקים בזה. הצביעות, הדבר הזה הוא פשוט חרפה לכל מי שמבקר את נתניהו. אגב, פה זה בעיקר עיסוק של נתניהו אישית כראש ממשלה. אנחנו נערכים לכל תרחיש במזרח התיכון, ולצערי, דוד, התרחישים הם רבים ומגוונים.
טוב, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך, זמננו תם. שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס, ליכוד. תודה רבה.
שבת שלום, תודה רבה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.